בפרשת שבוע יש לנו את הסיפור של הנדרים. בנדרים יש הבדל בין אבא לבעל. בעל מפר רק נדרים של עינוי נפש ומה שבינו לבינה. רק, אבל דברים שהם לא עינוי נפש ולא בינו לבינה, בעל לא יכול להפר באשתו. אבא לעומת זה מפר הכל. לא משנה איזה נדר, בין אם זה נוגע לעינוי נפש או בינו לבינה או לא. כל נדר שאישה נודרת, אבא שלה יכול להפר את זה. אומר הנציב, מה ההבדל בין אבא לבעל? למה באמת בעל יכול להפר הכל ואבא לא? אומר הנציב שבעצם באבא הכל זה בינו לבינה. מה פירוש הכל זה בינו לבינה? הוא אומר, הכל זה עניין של כיבודה והם. אם היא לא עושה כמו שאבא רוצה, או כן עושה כמו שאבא רוצה, זה כיבודה. ולכן בעצם הוא אומר הנציב שהיסוד של מה שהתורה התירה לאבא להפר הכל ולא כמו בעל, בגלל שאצל אבא זה הכל נקרא בינו לבינה, כי היסוד של אבא זה כיבוד אב.
או כיבוד בעל.
כיבוד בעל לא חייבים מעבר לגבולות האלה של בינו לבינה. אישה לא חייבת בכבוד בעלה בגבולות שהם לא בינו לבינה. זאת אומרת, אם בעל אומר לאשתו, אני רוצה שאת תלכי לדבר עם השכנה משהו, והיא לא רוצה לדבר עם השכנה, היא לא חייבת לשמוע בקולו. כי זה, היא לא משעובדת לא לדבר עם השכנה שהוא רוצה בשביל עצמה, לא בשבילו. אם זה בשבילו, זה בינו לבינה. אבל אם תלכי, אני רוצה שאתה תבלי אצל השכנה. היא לא רוצה. הוא לא יכול להגיד לה, את חייבת כבוד בעל, את חייבת לשמוע בקולי. אין לבעל, לבעל אין סמכות על אישה בדברים שלא בינו לבינה. או עינוי נפש. כמו נדורים. כבוד בעל זה לא כל דבר, זה כבוד בעל. היא לא משעובדת לבעל בכל הדברים. ויותר מזה, בעל גם משובד לאשתו, אבא לא משובד לבת שלו. יש כאן הבדלים גדולים מאוד. בכל אופן, אני רוצה קצת לדבר היום על הבעיה של כיבוד אביהם. מה אנחנו עושים עם זה כשההורים הם לא שומרי תורה ומצוות? וכשההורים הם לא בדיוק בהשקפות החינוכיות שלנו. ויש פה בעיות בחינוך ילדים, שלפעמים הילדים פוגשים דוגמה של הורים, שזה לא בדיוק מה שאנחנו היינו רוצים שהם יראו בתור דוגמה. ולפעמים שומעים השקפות ודעות שלא היינו רוצים שהם ישמעו. זאת אומרת, יש כאן כמה וכמה כיוונים. דבר ראשון, מה אני אומר לילדים? למה סבא או הדודה מחללים שבת ולא אוכלים כשר ויש להם אייפון ויש להם טלוויזיה ויש להם... כאילו, הם לא בדרך שלנו. מה אני אומר לילד? למה הם ככה ואנחנו ככה? מה הם? הם רשעים, הם אנשים מושחתים, הם אנשים גרועים. צריך לשנוא אותם. מה הילדים צריכים לעשות עם עם הסבא והסבתא האלה?
קיבלו חינוך לא נכון.
אז אני הייתי משתמש בהגדרה של ההלכה. אני הייתי אומר, יש בהלכה מושג שנקרא תינוק שנשבע. זאת אומרת, ההלכה מגדירה שיש רשע ויש תינוק שנשבע.
אבל ילדים הם לא מקבלים כזה
פירוש
של תינוק שנשבע.
למה לא? אם אני אומר להם שככה מגדיר חז"ל...
שלהם מקבל את זה?
כן, חז"ל מגדירים, ואני מסביר להם. אני מסביר להם שאם ילד גדל במקום שהוא לא פגש ולא ידע ולא ראה את הדברים האלה, אז יש לו... תראה, כשאני אומר הלכה, זה לא משחק מילים. זה לא משחק מילים. כי למשל, יש סוג מסוים של רשעים שעליהם אומרים בהלכה נפסק, מורידין ולא מעלים. כן? עורך דין זה לא מעלים, הכוונה, אני לא הולך לרצוח אותו, אבל אם הוא ייפול לבור, אני לא יעלה אותו, אני אתן לו למות. אני לא עזור לו. זאת אומרת, יש סוג, כך כזה לפיד, כן? אני בא ואומר, אם האדם הזה ייפול לבור, אני לא אציל אותו. אני אשאיר אותו שם, שימות. זה הלכה של מורידים ולא מעלים. יש כזה הלכה. כותב החזון איש, בתחילת יורדיה, כותב החזון איש, שבימינו אין דין של מורידים ולא מעלים בחילוניים, כי הם נחשבים תינוקות שנשבו, ובתינוקות שנשבו אין את הדין הזה. זאת אומרת, זה לא סתם הגדרות של כבוד, זה נושא הלכתי מובהק. זה נושא הלכתי מובהק, שאני בא ואומר, ההלכה מכירה באנשים האלה של מורידים ולא מעלים, כי אנשים שנחשבים שהם לא רשעים.
אבל ילדים שואלים למה אתם לא הולכו דרך כזאת?
לא, אז אני אומר, אנחנו ברוך השם זכינו, שהקדוש ברוך הוא התגלה לנו, ואנחנו קיבלנו את זה, והם לא גדלו על זה, ולא התחנכו לזה, אז זה מה שקרה. זאת אומרת, אבל חשוב להסביר לילדים על המשפחה הלא דתית, שזה לא אנשים רשעים. זה לא אנשים, זאת אומרת, לא ליצור מרחק, לא ליצור מרחק עם ההורים על הרקע של זה, אלא לבוא ולהגיד, זה, יש פה דין של מה שנקרא תינוקות שנשבו. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו צריכים תמיד לקבוע גבולות, מה ילדים ישמעו, מה ילדים יראו, מה ילדים יחשפו, מה ילדים לא יחשפו. אסור, ילד הולך לסבא וסבתא, או לדודות, או לכל מיני מקומות כאלה, לפעמים הוא עלול להיכנס להרגשה, רימו אותי, לא סיפרו לי ששם יותר טוב מה שפה, כאילו, אצלם יותר טוב מה שבבית. בבית צועקים עליי, אומרים, תסדר את המיטה, תלך למכולת, תוריד את זה ותעשה זה, תעשה זה. שם אני בא, שמים לי תוכנית יפה בטלוויזיה, שמים לי משחק יפה במחשב, שמים לי איזה זה, ואני רק נהנה. אנחנו לפעמים יוצרים, בלי להרגיש, אנחנו יוצרים איזו משוואה. אנחנו יוצרים איזו משוואה לא בריאה, בלי להרגיש. בבית יש לחץ, בבית יש ביקורת, בבית יש טענות ועונשים וזה, ואצל הסבא והסבתא נורא כיף ונורא טוב. אז בעצם הילד לא מבין. הילד בעצם מבין שפה רע לי ופה טוב לי. אז הוא יותר בטעות עלול לחפש את החיים של פה ולא את החיים של פה. אז אנחנו צריכים לדעת שיש לנו כזאת בעיה, שאסור להעמיד ילד, בסוג כזה של ניסיון לפעמים, זה יכול להיות בעיה. זה יכול להיות בעיה. וזו שאלה לא פשוטה בכלל, איך מתמודדים עם הנושא הזה. אבל יש כזה נושא. עכשיו, יש מתנות שהורים קונים לילדים. בא אבא קונה לילד שלו אייפון, בא אבא, לנכד אני מתכוון. הוא קונה לו אייפון, הוא קונה לו מכשיר אחר, הוא קונה לו זה, הוא קונה לו זה. כל המכשירים האלה, אז עכשיו הסבא הוא הטוב, והאבא הוא הרשע. כאילו, אתה לוקח לי, או לא לוקח לי, או רב איתי, על מה שסבא נתן לי. איפה הגבולות? אז האמת, שאת הגבולות אנחנו צריכים לקבוע לא אצל הילדים, אלא אצל ההורים. זאת אומרת, צריכים להגיד להורים, שאם אתם רוצים קשר עם הילדים, זה צריך להיות בגבולות שאנחנו נשים. אנחנו נקבע מה הם יראו, מה הם לא יראו, אנחנו נקבע מה אתם קונים להם. אתם לא קונים להם שום דבר בלי לשאול אותנו אם אנחנו מרשים לא שאתם תקנו ואנחנו ניקח להם. אסור שזה יקרה. אסור שהסבא יביא אייפון לילד ואבא יגיד לו, אני לא מרשה אייפון. או אפילו פלאפון. או אפילו לא משנה מה. זה אסור שיקרה דבר כזה. שיהיה מין מצב שהסבא נותן מתנה ואבא בא ואומר לו, אני לא מרשה את זה. צריך לסגור, כי זה יוצר איזשהו דבר לא בריא. יוצר דבר לא בריא. צריך לסגור עם הסבא, או עם הדודות, או עם מי שכאן, אני לא יודע, כל אחד מהמשפחה שלו, אבל עם האנשים האלה צריך לסגור מראש, אתם לא נותנים לילדים שום מתנה. הכי תמימה, הכי... כי הם גם לא מבינים מה... מה... מה תמים, מה לא תמים, מה כשר, מה... מה לא כשר, מה בסדר, מה לא בסדר. יכולים לקרוא את זה ממתק שהוא לא כשר. אני כבר לא מדבר על דברים קיצוניים. יכולים לקרוא את זה ממתק, איזה אוכל, איזה משהו. צריך מראש לסגור. אין דבר כזה שילדים מקבלים מתנות בלי שאנחנו קודם אישרנו את זה, ובלי שאנחנו קבענו אם הם יכולים לקבל את זה או הם לא יכולים לקבל את זה. זה נושא מאוד מאוד עקרוני ומאוד מאוד חשוב בקשר, ברגע שיש לנו משפחה, את הסוג הזה של הבעיה. ולפעמים יש מצב יותר גרוע. יש מצב שהם מנסים להשפיע עליהם במזיד. זאת אומרת, לא בתום לב, לא שהם קונים איזה מתנה או זה, אלא ההפך, הם מנסים להשפיע על הילדים בכיוון הפוך מהכיוון של הבית. יש גם סוג כזה של הורים או של משפחה, שהם... אני כבר לא מדבר על ילדה שנכנסת למשבר ורבה עם ההורים שלה ומתחילה להתקלקל ומתחיל בעיות, וההורים ככה נהיים קצת יותר חזקים איתה, אז תמיד יש לה עיר מקלט, היא יכולה לברוח לבית של הסבא וסבתא, היא יכולה לברוח לבית של הדודה, ויש מי ש... יש מי שייתן לה הגנה, יש מי שיגבה אותה במלחמה נגד ההורים. זה דברים שקורים בלי סוף. זה דברים שקורים בלי סוף להרבה הורים, שהם נקלעים עם אחד הילדים לאיזה קונפליקט, אז הילדים האלה, יש להם תמיד את העיר מקלט, לאן לברוח, בתוך המשפחה. צריך מראש, אם אנחנו מהרגע הראשון שמים את הגבולות בצורה נכונה, אם אנחנו מהרגע הראשון שמים את הגבולות בצורה, למשל, אפילו נושא שהוא נשמע לא מהרגע הראשון נשמע קצת הזוי, אבל לדעתי הוא חיובי. נגיד להורים, אנחנו נבוא אליכם להיות אצלכם בשבת. ההורים חילוניים. אנחנו נבוא אליכם לשבת. אבל מה? בשבת הזאת אתם לא מדליקים ומחבים שום מכשיר, לא רדיו ולא טלוויזיה ולא זה, וגם חשמל עוד עולה כל השבת, עושים שעון שבת, לא יודע מה עושים, אבל אין חילול שבת בבית. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מביאים את כל האוכל עם כלים חד פעמיים, ואנחנו מחממים את האוכל ואוכלים עם הכלים החד פעמי שלנו, וגם אתם תאכלו עם החד פעמי שלנו, ואנחנו יוצרים שבת כשרה יחד איתכם. להורים יש חוויה שהם באו אליהם לשבת הילדים שלהם, הנכדים שלהם, זו חוויה חיובית. אבל יצרנו לילדים נורמה, שהנה אפשר להיות בקשר ולא צריכים לוותר על כלום. זאת אומרת, זה הנורמה, אני יוצר נורמה. אתה יכול להיות בקשר הכי טוב, עד כדי כך שאנחנו באים אליכם לשבת, אבל אנחנו לא מוותרים על שום דבר מההלכה, לא מוותרים שום דבר מהעקרונות שלנו. עכשיו, הנורמה הזאת היא טובה גם להורים, אבל היא טובה גם לילדים. כי בעצם אני צריך ללמד את הילדים לא את החלק הרע, לא את החלק של אל תאכל אצלהם, ואל תהיה אצלהם, ואל תקבל מהם, אלא אני צריך לקבל, בוא נראה לך שאפשר להיות בקשר ולא לוותר על שום דבר. ישבתי באיזו חתונה של לא חרדים, של מזרחיסטים. וישבה שם אישה שהיא טבעונית, צמחונית, אני לא יודע בדיוק מה, והיא באה עם אוכל לפי המפלגה שלה, והיא ישבה בשולחן ואכלה מהזה. אז אמרתי לי, אשתי, רגע, וכשבא אחד חרדי ומביא איתו את האוכל לחתונה, מסתכלים עליו כאילו, רגע, מה זה? וכשבא מישהו בגלל שהוא טבעוני, בגלל שיש לו איזה... אבל מבחינה חינוכית, זה נכון, ילדים צריכים ללמוד ולהתרגל שיש דבר כזה שאנחנו באים עם האוכל שלנו לא רק בגלל שאנחנו לא אוכלים את האוכל שלהם. אני מלמד פה את הילדים מאוד משהו. לאן שאתה רוצה ללכת, אתה יכול ללכת בלי לוותר על ההלכה, בלי לוותר על הכללים שלך, בלי לוותר על שום דבר. הנקודה הזאת של ללמד ילדים לא לוותר היא נקודה קריטית בחינוך של הילדים. היא קריטית. וזה נוגע להמון דברים ולהמון שטחים בחיים. עכשיו, גם על ההורים זה משפיע הרבה לטובה כשהם רואים שהנה, אנחנו יכולים לחיות איתכם, יכולים להיות ביחד איתכם, והם גם רואים שאף אחד לא מת מלשמור את ההלכה, ואף אחד לא קורא לו כלום, ואפשר גם במקום כזה להסתדר ולשמור הכל. אני מכיר הרבה אנשים שעשו את השיטה הזאת, הסוף היה שההורים קנו להם מלאי של כלים חד פעמים, וקנו להם כל הדברים איכשר, והם ידעו שכשהילדים באים, אז יש חד פעמי ויש דברים עם איכשר. בכלל לא היה קונפליקט, בכלל לא היה קשיים, כי הכל הלך על המתכונת הזאת. זה דבר מאוד מאוד מועיל, דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מועיל הגישה הזאת. עכשיו, מה קורה כשאנחנו רוצים להיות טובים, והצד השני לא כל כך. זאת אומרת, יש לפעמים מצב שהצד של המשפחה הוא הולך דווקא, הוא מנסה להתערב יותר מדי, להזיק, לקלקל. אז פה באמת צריכים להיות חזקים ולא לפחד לבלום את זה, גם כוחני. זאת אומרת, יש עוד הפעם, במושגים של הלכה, יש מושג שנקרא רוידף. זאת אומרת, אם אני מרגיש שיש לי פה קרוב משפחה שהוא רוידף, הוא מסוכן לילדים שלי, אז אין פשרות אפילו בדברים שהם לא, אפילו בדברים שהם לא חינוך ילדים. אפילו, אני פגשתי לא מזמן אישה שבאה ואומרת שאימא שלה יורדת לחייה וגורמת לה שהיא לא יכולה לתפקד בבית, היא לא יכולה לתפקד עם הילדים, היא לא יכולה לעשות כלום, ממש היא הרסה אותה. התברר שלאימא יש איזו הפרעה מבנה אישיות, זאת אומרת, האימא היא... אז אמרתי לה, תן לתקי קשר, אל תתני לאימא לבוא אליי הביתה, ואת תחיית אליי הביתה. היא אומרת, אבל כיבוד אב ואם. אמרתי לה, כיבוד אב ואם זה לא ברמה של רוידף. עוד הפעם, יש דברים שצריך לדעת. זה לא, אי אפשר למכור. אם אני צריך למכור דברים גשמיים, אז אפשר למכור הכל בשביל כיבוד אב ואם. זאת אומרת, דברים גשמיים כן, אבל דברים רוחניים לא מוכרים. אין למכור דברים רוחניים בגלל הנושא של כיבוד אב ואם, וכשיש מין מצבים כאלה, עם סוג כזה של קשיים, זה תחום שאסור לוותר. זה תחום שאנחנו צריכים להיות חזקים ובשום אופן לא לאפשר את המצבים האלה. צריך לדעת עוד דבר, שהנושא למשל של פרנסה, של השכלה, של מקצוע, זה נושא שהאנשים שלא גדלו בעולמה של תורה, קשה להם מאוד להבין איך אתם שולחים ילדים והם לא ידעו לא מתמטיקה ולא אנגלית ולא שום מקצוע ולא שום דבר. פעם שמעתי התבטאות קיצונית שאחד אמר, הילדים שלכם אפילו לא יוכלו לעבוד מחלקי מכתבים בדואר, כי הם לא יודעים לקרוא את ה-ABC, לא יודעים לקרוא את הכתובת אם היא כתובה באותיות לועזיות. כאילו, הם כאילו באים עם תפיסת עולם שבאמת לא מבינה, שבאמת לא מבינה איך אתה מרשה לעצמך לגדל ילדים בלי השכלה, בלי מקצוע, בלי שום... אני לא מדבר על אלה שהם כמו לפיד וכל אלה שהם באים מהמקום של דווקא. אני מדבר אפילו אנשים שמורי תורה ומצוות, לפעמים קל וחומר, אנשים לא דתיים, שמאוד מאוד קשה להם להבין את הדבר הזה. אז צריך לדעת, קודם כל צריך לדעת את העובדות. אחוז העניים בציבור החרדי, כל הציבור החרדי, האחוז של העניים לגמרי, הוא לא יותר גדול מהאחוז של העניים בציבור החילוני. זאת אומרת, קודם כל, כל הסיפור הזה הוא שקר אחד גדול. כל הסיפור הזה הוא שקר אחד גדול. מבחינת התוצאות, מה שנקרא, במבחן התוצאה, אם אנחנו ניקח את המספרים המדויקים, אחוז העניים בציבור החרדי לא יותר גדול מאחוז העניים בציבור החילוני. יותר מזה. זה לא נראה ככה כלפי חוץ. זה בכלל לא נראה ככה כלפי חוץ. כי אתה יכול להגיד לי, השכן שלי מרוויח 15,000 שקל בחודש, ואני מקבל בכולל איזה מלגה קטנה, ולפעמים אשתי עוד מרוויחה איזה עוד כמה אלפים בודדים. אז מה אתה משווה את ה-15,000 שקל שלו להכנסות שלי, ולא יש בקושי שני ילדים וכלב, ולי יש... אבל זה במראה החיצוני של הדברים. בתוכן הפנימי של הדברים זה אחרת. זה אחרת, אין לי הסבר, תראו. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני בן 67 כמעט. כל החברים שלי, כל החברים שלי שהם בשכבת הגיל שלי, גמרו לגמרי לחתן ילדים. אין לי אף אחד מהחברים שעוד לא חיתן את כל הילדים. לאחד יש 5, לאחד 7, לאחד 8, לאחד 12, לא משנה כמה, אבל כולם גמרו לחתן ילדים. ואני אגיד לכם סוד, בדקתי את זה, עשיתי בדיקה סטטיסטית. אף אחד מהחברים שלי אין לו דולר אחד חובות. אף אחד. וכולם חיתנו, וכולם הילדים שלהם מסודרים עם דירות. תשאלו אותי איך, איך המתמטיקה? איך המתמטיקה מסתדרת שאנשים שכל השנים יהיו אברכים ואין להם מקצוע ואין להם זה? אני אין מתמטיקה לסיפור הזה, אבל מבחן התוצאה, אני מספר לכם תוצאה. תוצאה היא שאדם שגדל בעולמה של תורה, כשהוא מגיע לגיל, כמו שאומרים, לגיל הזה, פתאום הוא מסתכל אחורה, הוא רואה שזה בכלל הכל אחרת. הכל אחרת. ובעצם ההבדל בינינו לבינם זה רק בדבר אחד, בסדרי עדיפויות. יש לנו סדר עדיפויות אחר, אנחנו מוצאים כסף על דברים אחרים, הם מוצאים כסף על דברים אחרים, ובגלל שיש להם סדר עדיפויות אחר ואין להם סייעתא דשמיא, ולנו יש כן סייעתא דשמיא, אז כמו שכתוב בחז"ל, שהברכה של להיות שבע, זה לא שיהיה לי כל הזמן פריג'ידר מלא אוכל, אלא שאני אוכל מעט והאוכל מתברך במעיים, שיש לי קצת אוכל, ועם הקצת הזה אני כבר שבע, ככה כתוב בתורה. ואותו דבר הקדוש ברוך הוא עושה. צריך לדעת שבאמת, באמת זה לא נכון, כל ההשקפה הזאת היא לא נכונה. רוב האברכים מצליחים לפרנס משפחה, מצליחים לחתן ילדים, ומצליחים, נכון, ביום שהוא מחתן ילדים, הוא יגיד לך שהוא חייב ב-20 גמחים, ויש לו 300,000 שקל או 400,000 שקל חובות, והוא לא משקר. הוא לא משקר. אבל בסוף, מה שנקרא מבחן התוצאה, מבחן התוצאה, יש לו 7-8 ילדים נשואים, ולכולם יש דירות, והוא בסוף לא חייב לאף אחד שום כסף. איך זה קרה? לא יודע. אני לא מדבר על כאלה שהולכים לעשות שנוס, הולכים לקבץ נדבות. אני מדבר על מי שחי נורמלי, בלי כל הקטע הזה. עובדה. עובדה שאנחנו מסתדרים בסופו של דבר. אין לוח אקסל שאני יכול לשים לכם כמה נכנס, כמה יצא ואיך זה קרה. אין לוח אקסל לדברים האלה, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר. היה לי חבר שהיה לו 8 ילדים. הוא הגיע עם הבת הראשונה לשידוכים. הוא היה מגיד שיעור בישיבה, אשתו הייתה מורה בבית ספר. ביחד היה להם אולי $2,000 לחודש. שזה לא... זה משכורת לחיות. אז, והיה לו 8 ילדים, הראשונה הייתה בת. הציעו לו בחור מתפרח שאמרו ש... מי הגוין מבין לה עוד היה כזה בחור. הגוין מבין לה מתחלף, כל שנה בתפרח יש גוין אחר, אבל זה ככה הולך. אבל הגוין מבין לה זה לא רצה כמו הגוין מבין לה לגור באיזה כוך, הוא רצה... דירה בירושלים. הוא נכנס לרב אלישיב, הוא סיפר לי, נכנס לרב אלישיב. אמר לו, תשמע, אם אני ארוג את עצמי ואני אתן לבחור הזה דירה בירושלים, אני אצליח, אני יכול. אני אקח מפה הלוואות, ומשם קצת יש לי חסכונות, וקצת אני אקח הלוואות, ופה ושם, משכנתא. אני ארוג את עצמי, אני יכול לתת דירה בירושלים, להשיג את הבחור הזה בשביל הבת שלי. אבל ברגע שאני נכנס לכאלה חובות, ולכאלה התחייבויות בגלל הבת הזאת, יש לי שנה אחר כך עוד בת, אין לי כלום לתת, וגם אין לי מאיפה לקחת חובות, כי אני כבר, כמו שאומרים, אני כבר בתוך החובות. אז האם מותר לי לשעבד את כל הכסף עכשיו לחתן את הבת הזאת, כשאני יודע, וכל העולם יודע, שיש לי עוד 7 ילדים בבית, ולא סתם 7 ילדים בבית, יש לי עוד שנה עוד בת. כמה אני יכול בשנה? מה אני יכול לעשות בשנה? אמר לו, אבל ישיב, כן, תעשה את זה. אז הוא אומר, למדנו רבנו, אבל איך? אז הוא אמר לו, אם היית שואל אותי לקנות פריג'ידר, אם היית שואל אותי לקנות מכונת כביסה, אם היית שואל אותי, כל שאלה אחרת הייתי אומר לך, אל תעשה את זה. אם אין לך כסף, אל תקנה, אל תעשה. לחתן ילדים, הקדוש ברוך הוא שולח מצינור אחר לגמרי, זה לא קשור לכלום. אני לא יודע להגיד לך איך, אבל זה מסתדר. באמת הוא ברוך השם, כל הילדים שלו נשואים, יש לו אפילו כבר נכדים נשואים, הוא באמת לא חייב אליו אחד שום כסף. אין לו חובות. אני זוכר כשהוא דיבר איתי לפני 30 שנה, את השיחה הזאת, שזה היה בבת הראשונה, זה היה לפני 30 שנה, שבאמת כל השמונה ילדים היו בבית. הם כבר נכדים נשואים היום. זה עובד. להגיד לכם איך זה עובד, אני לא יודע. זה עובד. ואנחנו צריכים לשדר את האמונה הזאת. אני בעצמי, אני מוכרח להגיד לכם, אני לא גדלתי בית חרדי, ואצל אמא שלי היה יערג ואל יעבור שאני אלך לאוניברסיטה ושאני אהיה עורך דין. זה היה אצלה קודש, קודש, קודש. ואני אמרתי לה, לא, אני הולך לישיבה. והיא אמרה לי, הסוף אתה תלך בכותל לקבץ נדבות ואני לא אתרום לך. ככה היא אמרה לי. אמרתי לה, בסדר, ניפגש. לפני 32 שנה, היא נפטרה מסכנה צעירה, בגיל 60 היא נפטרה. לפני 32 שנה, שבוע לפני שהיא נפטרה, ישבתי איתה בבית חולים. אמרתי לה, אמא, זה כבר היה אחרי הבר מצווה של הבן שלי. זאת אומרת, כבר אני נשוי 14 שנה. אמרתי לה, אמא, יש לי אחות שהיא מזרחיסטית. היא הלכה לאוניברסיטה. יש לה תואר שני במתמטיקה. שזה מקצוע נקרא מכובד. בעלה גם למד באוניברסיטה. עכשיו תגידי לי, איזה עולם הזה יש לאחותי יותר ממני? הדירה שלה לא יותר טובה מהדירה שלי. המכונית שלה לא יותר טובה מהמכונית שלי. מה אני הפסדתי עולם הזה שהלכתי לישיבה? מה יש לאחותי שהלכה לאוניברסיטה כמו שאת רצית, לעומת הבן שלך שלא הלך לאוניברסיטה, הלך לישיבה? תראי לי מה הפסדתי. אפילו אמרתי לה, המשחק של המילה תואר, שאחותי יש לה תואר מאוניברסיטה, אני, שהתחלתי ללמד בישיבה, הישיבה רצתה לקבל כסף ממשרד החינוך, אז אמרו לי שאם אני מביא אישור שלמדתי 10 שנים מגיל 18, מי שלמד 10 שנים בישיבה אחרי גיל 18, אז הוא מוכר כ-BA. ככה זה החוק למשרד החינוך. ואם אתה מביא הסמכה לרבנות, אז אתה מוכר גם כ-MA. אז הבאתי להם את הזה, אז כבר אמרתי לה, גם תואר יש לי תואר שני, כמו שיש לך אותי תואר שני, גם לי יש תואר, הנה, אפילו זה, אפילו את החלק הזה, שזה שטויות, כן, אבל גם אמרתי לה, גם זה יש לי, יש לי תואר שני, משרד החינוך מכיר אותי, משלם עליי משכורת, כמו MA לישיבה, הישיבה הייתה מקבלת משכורת עליי, כמו תואר שני. זה לא סיפור שאני בא להגיד, אני בא להגיד, זה אנשים חיים באיזה תעמולה, באיזה. אני רוצה להגיד לכם משהו מדהים. אני לא אשכח את זה. לפני 40 שנה ישבתי בחיפה, בשכונת נווה שאנן, היה שם שופט נוער בשם מלמד. אני עוד זוכר את השם שלו. הוא כבר לא חי. היה שופט בשם מלמד. אמר לי אז השופט הזה, תדע לך, כל התעודת בגרות שילד גומר תיכון והוא עושה תעודת בגרות, אפשר בחצי שנה לעשות כל המבחני בגרות ולגמור את זה. ובעצם לא היינו צריכים 4 שנים תיכון. זה עולה המון כסף, 4 שנים תיכון. המורים, הבית ספר, זה כסף גדול. המדינה לא הייתה צריכה את זה. אפשר בחצי שנה את כל המקצועות, וגם מה בוחנים אותך בבגרות? אנחנו חסר כל החומר של חצי שנה האחרונה. אז הוא אומר, היינו יכולים לעשות מבחני בגרות, לגמור הכל בחצי שנה. אבל אם היינו באמת מאפשרים בחצי שנה לגמור בגרות, מה הנוער היה עושה עם עצמו? היה הולך ברחובות, זורק אבנים על אנשים. כאן אני צריך להחזיק אותו עד הצבא, סגור בית ספר. כדי שהנוער לא יזרוק אבנים על אנשים, אז אני מחזיק אותו סגור בית ספר, אז אני בונה לו תוכנית לימודים, ורק בסוף י' ב' הוא עושה את הבגרות, והוא הולך לצבא. זאת אומרת, כל הסיפור הזה הוא שקר. כל הסיפור הזה שצריך באמת את כל התיכון, ואת כל ההשכלה, ואת כל הזה, זה שקר גמור. זה שקר. זה שקר שימציאו, כדי לקיים מסגרת, כדי לתפוס את הנוער. כי מה יעשו איתם? מה יעשו איתם? אז אנחנו שולחים את הילדים לישיבות, והילדים שלנו לומדים אחר כך אפילו בכולל, ואם יום אחד בגיל 30 אברך מגלה שיש לו 8 ילדים, 9 ילדים ולא מסתדר עם פרנסה, והוא רוצה ללמוד מקצוע והוא צריך את הבגרות, אז באמת בחצי שנה עושים את זה היום, כולם. כולם עושים את זה, זה שטויות. מי שצריך את זה עושה את זה בחצי שנה. וכל הסיפור הוא שקר מהתחלה עד הסוף. זה, הם מתארים כאילו לשם התורה אנחנו מקריבים שאין לנו מקצוע, זה שקר. זה הכל שקר, זה דבר אחד. זה פשוט שקר. ואנחנו צריכים לבוא עם גאווה. לא רק שהתורה היא ערך, אלא גם לבוא עם זה שתדעו לכם שהכל שקר. כל השיטה שלהם היא שיטה של שקר. הם בנו שיטה, מה קורה היום? היום הילדים גם נשארים בית ספר עד גיל 18, גם זורקים אבנים ברחובות. כבר יש להם את שניהם. מה קורה עם הציבור החילוני? כבר יש להם את שני החלקים. גם זה וגם זה. אבל לא צריך לתת להם את ההרגשה שכאילו אנחנו מקריבים את העתיד של הילדים שלנו כדי שיהיה להם. זה לא נכון. צריך לדעת שהדברים האלה ממש לא נכונים. וצריך לבוא ולהסביר את זה שההורים יבינו. ההורים גם גדלו על מנטליות שמי שאין לו קריירה ומי שאין לו מקצוע ומי שאין לו תואר, אז הוא לא בן אדם. הם מבינים את זה ככה. וצריך להראות להם שממבחן התוצאה זה לא ככה. זה דברים בדוקים עד הסוף. זה דברים בדוקים עד הסוף. למרות שאם אני אכנס פרטני לבית של פלוני, לבית של פלוני, אני אראה שיש לו מצב כלכלי קשה כרגע, ואין לו כל כך כסף, ואין לו כל כך זה. אבל תדברו עם רוב הרופאים בבית חולים, שהיום מביאים 18 ו-20 אלף שקל לחודש, רוב הרופאים, משאני דיברתי, הם בחשב, במינוס בחשבון בנק שלהם. אז אמרתי לרופא, אז רגע, מה אתה יותר טוב מאברך בכולל? הוא במינוס בחשבון, הוא בגמחים, ואתה בגמחים. רק לגמר שלך קוראים מינוס בחשבון. אבל זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה הכל סיפורים. רוב האנשים שיש להם מכוניות יפות וחדשות, דיברתי, רוב האנשים שיש להם מכוניות יפות וחדשות, זה משכנתה, זה ליסינג, זה לוקחים משכנתה וקונים אוטו. אז הם קונים אוטו עם כסף לא שלהם, והם הולכים לבתי מלון ולמסעדות ולחוץ לארץ, הכל עם כסף לא שלהם, ואנחנו חיים רק עם הכסף שלנו, פחות או יותר. ודברים מוכרחים לוקחים גמח. אז בעצם, אז מה הם יותר עשירים מאיתנו? בכלום. יש להם משכורת פי 7 ממשכורת שלנו, אבל הקדוש ברוך הוא מסדר להם ככה שבמשכורת הזו אין ברכה. אין להם ברכה, ולנו במעט שיש לנו, יש לנו ברכה. לא תמיד אנחנו רואים את זה, לא תמיד הנס הוא כל כך גלוי, זאת אומרת, לא תמיד אנחנו רואים את זה לגמרי שחור על גבי לבן. אבל צריך לדעת שכשעומדים מול הורים שהתחנכו וגדלו על חוסר הבנה כזה, הם באמת, באמת ובתמים חושבים איך אני יכול להרשות לנכדים שלי לגדול ככה, איך אומר לי אבא אחד, הבן שלי נכון, הוא בכולל, אבל יש לו מקצוע, הוא למד, הוא מהנדס. עכשיו הוא בכולל, אבל הילדים שלו, מה יהיה איתם? כלום. זאת אומרת, הם באמת לא יכולים להבין את זה. לא יכולים להבין מאיפה זה יצא. איך אפשר לחיות ככה? אבל מי שמסתכל בעיניים אמיתיות, מי שרואה איך העולם בנוי, יודע שבסוף מבחן התוצאה, הדברים הם לא ככה. מבחן התוצאה, הדברים הם לא ככה. זה עובדה. היום כל שר שהוא לא במינוס ויש לו כסף בבנק, אז המשטרה יודעת שהוא לוקח שוחד. כי אחרת איך יש לו כסף? איך יש לו כסף? זה עובדה שבציבור החילוני אין להם ברכה בכסף. זה עובדה שרוב האוכלוסייה במדינת ישראל הם במינוס כשהמשכורות הן מאוד מאוד גבוהות, יחסית למשכורות של אברך, יחסית למשכורות של שמה שאנחנו בכלל מכירים ובכלל מה שאנחנו בכלל פוגשים בתוך העולמות שלנו. ולכן לא צריך לתת להם את ההרגשה שכאילו אנחנו הולכים עם הראש בקיר, תפסנו איזה אמונות כאלה והולכים עם הראש בקיר, מפסידים הכל, מפסידים את העולם הזה ואין לנו כלום, ואנחנו עושים את הילדים שלנו ובסוף כל הילדים הולכו בכל זה לקבץ נדבות. זה לא ככה. זה לא ככה. צריך לדעת שזה לא ככה. צריך באמת להרגיש את זה ולהבין את זה. אני אומר עוד הפעם, לא תמיד ביום-יום אנחנו יכולים לראות את זה כמו שאתה ביום-יום לא רואה שהילד שלך גדל בעוד סנטימטר, עוד סנטימטר. פתאום אתה רואה שהמכנסיים קצרים עליו, אתה יודע שהוא גדל. אבל אתה לא קם בבוקר ורואה שהילד גדל מאתמול להיום ומהיום למחר. אבל פתאום אתה רואה שהמכנסיים קצרים עליו. ככה זה גם פה. והנושא הזה הוא נושא שמאוד לוחץ בהרבה בתים. מאוד לוחץ בהרבה בתים מצד משפחה שלוחצת, למה אתם לא דואגים לילדים, למה אתם לא לומדים את המקצוע. זה דבר אחד. דבר שני, ללמוד מקצוע תמיד אפשר. בכל גיל, בכל תקופה, בכל מצב, מי שצריך מקצוע יכול ללמוד מקצוע. אבל אם אני מלמד מקצוע, כשהילד הוא כבר בנוי רוחנית, כשיש לו מערכת חיסונית, כשהוא כבר קיבל את המושגים של אמונה וביטחון והקדוש ברוך הוא והלכה ומה מותר ומה אסור, והוא כבר יודע לבוא לעבודה עם הסנדוויץ' ולא לאכול שם בחדר אוכל של העובדים, ולא לעשות שבת גיבוש עם העובדים בבית מלון, הוא כבר בנוי עם מערכת חיסונית, אז זה אחרת מאשר הילד שלמד מקצוע והוא לא יכול לעמוד בניסיון. הוא לא יכול לעמוד בניסיון, הוא לא יכול לעמוד כי הוא מדי צעיר והוא לא בשל. אז מה? אז הקדושה של המקצוע להקריב כל השקפה וכל דרך וכל אידיאל וכל אמונה, על מה? זה עקום, זה פשוט עקום. ואנשים לא מבינים את זה, כי מישהו בנה להם מין היררכיה של ערכים שהיא לא נכונה. ואנחנו לא צריכים לבוא, זה מאוד חשוב לעשות את ההסברה הזאת. ההסברה הזאת היא הסברה נורא נורא חשובה, וצריכים לעשות אותה כלפי הורים, כלפי משפחה, וגם כלפי אפילו הילדים שלנו, שהם פה שם שומעים דברים. לעשות להם הסברה שידעו שזה לא נכון, כי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והדברים באיזשהו מקום מסתדרים. וכמה שאדם יותר מאמין, ככה הוא יותר מסתדר. ככה הוא יותר מסתדר, אין דבר כזה. עכשיו, יש כאלה שתשאלו אותי, אז למה יש בכל זאת עניים? זה כתוב, כי לא יחדל לביון מקבר הארץ. ברור שיש אחוז מסוים של אנשים שהקדוש ברוך הוא העמיד אותם בניסיון בעולם הזה, בניסיון של העוני, כמו שיש אנשים שהקדוש ברוך הוא העמיד אותם בניסיון של להיות חולים, כמו שיש אנשים שהקדוש ברוך הוא העמיד אותם בניסיון של להיות חלשים, או להיות טיפשים, או להיות מוכשרים, או להיות לא מוכשרים, או להיות עשירים. כל אחד, צורת החיים שלו היא צורה של ניסיון. אז בתוך הניסיונות האלה יש אנשים שהם בלי פרנסה, נכון? יש אנשים שאין להם מה לאכול, יש אנשים שחיים מאוד מאוד קשה, מאוד בדוחק. יש אנשים ש... אבל זה... כמו שאף אחד לא יכול להגיד, אני בטוח אף פעם לא יהיה חולה. כי יש אנשים שהקדוש ברוך הוא גזר עליהם להיות חולים. ככה, האדם לא יכול להגיד, אני בטוח אף פעם לא יהיה אני. זאת אומרת, ודאי שיש. ודאי שיש. השאלה לא אם בטוח מי שהולך ככה לא יהיה אני. כי מי שהניסיון שלו בעולם להיות אני, אז הוא יהיה אני. אבל לדעת שהמשוואה שניסו לבנות, שכאילו העתיד הכלכלי של אדם תלוי בלימוד מקצוע, תלוי בהשכלה, תלוי בכל הדברים האלה, וזה חייב להיות דווקא בגיל הצעיר, זה משוואה שהיא לגמרי שקר, היא לגמרי לא נכונה, ואנחנו צריכים לעמוד על זה. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד ביחס למשפחה שהיא לא בקרב שלנו, זה לא להיכנס לוויכוחים אף פעם, להסביר את החלק שלנו, אבל לא להתווכח ולא לנסות לנהל ויכוחים, מכמה סיבות. א', הוויכוחים בדרך כלל, לפעמים הצד השני משמיע טענה שאין לי בדיוק תשובה מספיק חכמה לענות לו באותו רגע. לא בגלל שאין תשובה, אלא לי אין באותו רגע, ואז זה מתקבל לא טוב. זה נושא אחד. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני 60 שנה באו מהתנועה הקיבוצית ורצו לעשות סימפוזיון על אמונה, ולהביא הוגי דעות חילוניים והוגי דעות דתיים והוגי דעות חרדים. ואז הזמינו את הרב דסלר, שהוא אז נכנס בדיוק להיות משגיח פוניביץ', הזמין את הרב דסלר שהוא יהיה נציג של עולם התורה, שהוא יבוא לסימפוזיון. הרב דסלר לא הסכים. אז שאלו את הרב דסלר, מה, אתה מפחד שלא תצליח להתמודד עם ה... להתמודד איתם, ולכן אתה לא רוצה ללכת? הוא אמר, לא, אני לא מפחד. אז שאלו אותו, אז למה אתה לא הולך? אז הוא אמר, להתווכח איתם פירושו שאני דעה והם דעה, ורק השאלה מי יותר משכנע. אני לא מוכן לתת ללגיטימציה שהם בכלל דעה. אם אני מתווכח איתם, אני כבר נותן להם שהם בכלל דעה. כל השאלה אם אני יותר צודק או פחות צודק. הוא אומר, אין דבר כזה, הם לא דעה בכלל. וזה מאוד מאוד חשוב, ממפגש עם משפחה, לא לאפשר ויכוחים, כי זה שלכם זה לא דעה. זה לא דעה בכלל. ודבר שהוא לא דעה, אז אנחנו בכלל לא מתווכחים עליו. אנחנו יש לנו את האמונה שלנו, אתם רוצים תקבלו, אתם לא רוצים, אל תקבלו. אבל ויכוחים בנושא הזה, זה לא בריא וכדאי להימנע מזה. תודה רבה.